כל גרגר וגרגר שיש בארץ ישראל, יש בו שכינה. אם מישהו אומר, אני מוותר על גרגר בארץ ישראל, מה הוא אומר? חס ושלום? חס ושלום? עדיף לנו לא להגיד, נכון? בסדר? זה ברור מה אמרנו. השם ישמור. איך אתה יכול? חלקיות שכינה. איך יכול להיות דבר כזה? טוב, מצד שני, צריכים לדעת. זה לא להיום, אבל כללית, זוכר בזמנו, כבשו את צפון הארץ. איך קוראים לזה היום? דרום לבנון. בסדר? צפון הארץ. ואז שלום הגליל הראשון. נכנסו מקריית שמונה וצפונה. עד הליטני, ברור שזה ארץ ישראל. חלק מהגליל העליון. אחר כך יש שאלות. אז אמרו אנשים, אולי נלך להתנחל, וכל צפון הגליל. יאללה, יש מלחמה, ניכנס, נתחיל להתנחל, נקים יישובים. שאלו את רב אברום, זהב שפירא, רב, יש מצוות יישוב הארץ, הרמב"ן כותב במפורש, אביהם של ישראל, הרב ציודה אומר תמיד, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות ולא לשממה. אז יאללה, בואו ניגש, ניישב. אמר לי רב שפירא, אם הרמב"ן אמר, לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות ולא לשממה, אז למה הוא לא כבש את הארץ? למה הוא לא כבש את הארץ? כי לא היה לו צבא. זאת אומרת, מי כובש את הארץ? צבא, נכון? צבא על ידי מי מונהג? על ידי שלטון. כיוון שלא היה לו שלטון ולא היה לו צבא, לא היה לו כוח ואפשרות, אז לכן הוא לא עשה את זה. אם יש לנו כוח ויש אפשרות, אדרבה. יש כוח ויש אפשרות? עכשיו, אני לא מדבר על אנשים שאומרים, אין לי כוח לכלום. מדבר על אנשים נורמליים, סטנדרטיים, שיודעים מה הכוח האמיתי שיש לנו. לא כאלה שמתרפסים. ולא שאין לנו כוח, אלא אומרים, יש פה כדאיות או חוסר כדאיות. זה כבר פוליטיקה. אנחנו לא מדברים על פוליטיקה, אנחנו מדברים על אפשרות. אפשרות ממשית להחזיק במקום. צריך לבחון את זה. מבחינה הזאת, זה מה שעזר בזמנו ענה רב שפירא, מבחינה הזאת, עדיין עומדת במבחן המציאות. בסדר? זה היסוד. אנחנו אומרים, קדושתה הטבעית הזאת נובעת מצוות כיבוש וישיבת הארץ ישראל לדורות עולם. ולכן מביא פה שתי הלכות. שים לב, הכתב היותר גדול הוא ההלכות. לפני כן זה הקדמות. כותב הרב חיים דוד הלוי. הלכה א', פרק רס"ו, הלכה א'. נצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו. ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. לא מספיק לשים גדר להגיד זה שלי. מה צריך? ליישב. להפריח את השממה. כן? והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ. וכן אחרי אחריתנו עמים, אם רצו שיבתנו לעוזבה ולכבוש להם ארץ שנער או ארץ אשור וזולתה מן המקומות, אינם רשאים שנצטווינו בכיבושה ובישיבתה. שני חלקים יש במצוות יישוב הארץ. בסדר? מה הם? כיבוש ויישוב. טוב, זה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא, כשהוא מבטיח לנו שיכנס אותם לארץ, כן, לא, איך כתוב שם? תחלה אותם בשנה אחת, ותרבה עליך חיית השדה. לא זוכר בדיוק את הפסוק. זאת אומרת, צריך גם ש... איך? ותרבה עליך חיית השדה, כן. זאת אומרת, לא תוכל חלותם מהר, כן, משהו בסגנון. קיצור, מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? מסוגלות של עם ישראל להחזיק בארץ. ככל שאנחנו נהיה יותר מסוגלים להחזיק בארץ, ניישב את הארץ, כך ייתן לנו הקדוש ברוך הוא להתקדם למקומות נוספים שהם חלק מארץ ישראל. זה בעצם הבסיס. ומה שהפליגו חכמינו באומרם, כל היוצא ממנה ודר בחוץ לארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, הכל הוא ממצוות עשה זו, שנצטווינו לרשת הארץ ולשבת בה. ועם מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, ואפילו בזמן גלות, כידוע בתלמוד במקומות הרבה, ואמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. חשוב לראות, תראו למטה, הערה 8. בסדר? מה שהוא כתב פה, לא נעזבנו מיד זולתנו מנומות ולא לשממה, תמצית ממצוות ד' ממצוות עשה לרמב"ן, שהשמיט הרמב"ם. והרבה דיו נשפך בספרי גדולי, כן, רבותינו, להסביר טעם שהשמיט הרמב"ם מצווה זו. ואין אחד בהם שכתב דברים המתיישבים על הלב. והאמת ניתנה להאמר שלא נודע לנו טעם ברור ומתקבל. אך יש מי שכתב שלדעת הרמב"ם אין לי מצווה מן התורה, לכן נשמיטה. ואחר המחילה הרבה נראה לעניות דעתי ששגגה יוצאת מלפני השליט, כי גם לדעת הרמב"ם היא מצווה מן התורה, אף שלא מנה אותה בספר המצוות. מה התשובה הקלאסית שאנחנו אומרים, למה הרמב"ם לא מנה את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה? כי באחד השורשים שלו, יש לו 13 שורשים, כן, שבהם הוא אומר, מה הם הקריטריונים? כן, מהי הלוגיקה של ספירת מצוות? אחד מהם אומר שמצווה שהיא כוללת את כל המצוות, לא נמדדת כמצווה פרטית. מצוות פרטיות נמדדות בתרי"ג מצוות. מצווה שהיא כוללת, היא לא נמדדת. למשל, יש אצל הרמב"ם מצוות תשובה? יש מצווה לחזור בתשובה? לא. הרמב"ם אומר שברגע שאדם חוזר בתשובה, יש לו כמה דברים לעשות. וידוי, קבלה לעתיד וכו'. מה? זה דבר שאדם צריך לעשות אותו. לא. זה אחד הדברים שאמרנו, כבר אתה אומר, למה בשבועות אין מצווה? זה בדיוק אותו דבר. כל חג יש לו את המצווה שלו, נכון? זה חלק מהקיום הכללי, הכולל. שבועות איזה מצווה יש? לשפוך מים על הילדים. טוב, לאכול חלב, הבנו. בסדר? אין. למה אין מצווה? כי התורה היא כוללת הכל. אתה עכשיו מקבל תורה. כי זה לא שייך לכולם. נשים מצוות במצוות תלמוד תורה. בסדר? מדובר פה על מצווה שהיא כוללת את כל המעשה. כל המעשה כולו. עצם הישיבה היא כוללת תלמוד תורה, היא כוללת משבת, היא כוללת הכל. כל מצווה ומצווה שמתקיימת בארץ ישראל היא בפאזה, היא ברמה שונה לחלוטין ממה שמתקיימת בחוץ לארץ. אינו דומה מי שמניח תפילין בחוץ לארץ למי שמניח תפילין בארץ ישראל. אינו דומה מי ששומר שבת בחוץ לארץ למי ששומר שבת בארץ ישראל. בסדר? זה בעצם הבסיס. טוב, הוא ראה לדבר שפסק מפורש בהלכות אישות. מה הוא פסק? זה מה שמופיע במסכת קידושין. שיכול בעל לחוף אשתו ויכולה אישה לחוף בעלה לעלות לארץ ישראל. וכבר נתבהר שאין דין כפייה זה נובע אלא מתוך מצוות ישיבת ארץ ישראל. וכן פסק בהלכות עבדים שאין אדון יכול לחוף עבדו לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. וסיים ודין זה בכל זמן אפילו בזמן הזה שהארץ ביד גויים. וגם הלכה זו נובעת מיסוד מצוות ישיב ארץ ישראל שהיא מצווה מן התורה לדעת הרמב״ם. אני יודעתי זה דבר שאין בו כל ספק. זאת אומרת לדעת הרמב״ם ברור לנו שיש מצוות יישוב ארץ ישראל. למה הוא לא מנע אותה? כמו שאמרנו. כן, דברים כוללים, הם כוללים הרבה מצוות. אז מה אני מונה את זה? אני מונה מצוות פרטיות. טוב. וכן עלתה הסכמת כל גדולי הפוסקים הראשונים והאחרונים, באדם שהיכולת בידו לעלות ארצה, ואין שום מונע או מעכב עלייתו, ודאי שעוברו כל יום שהותו בחוץ לארץ על מצוות עשה מן התורה. וירשתם אותה וישבתם בה. פסק הלכה ברור של הרב חיים דוד הלוי, מקור חיים. מי שנמצא בחוץ לארץ יום אחד, כשהוא יכול להיות בארץ ישראל, עובר. מה הראיה? זה בדיוק הראיות האלה שראינו מהרמב״ם. קופים. אז יש תוספות, מסכת קידושין שם, לעניין הזה שהוא אומר, היום כל הדרכים בחזקת סכנה, לכן בטלה מצוות הישיבה, ואי אפשר לחוף את האישה, או האישה יכולה לחוף את בעלה לעלות לארץ ישראל. כי הדרכים בחזקת סכנה. טוב, שומעים על זה חכמים אחרים, מה פירוש דרכים בחזקת סכנה? איך אני יכול להגדיר מהי סכנה? יש מקום שאין בו סכנה? לשבת בבית זה סכנה? מה אתה אומר? אולי התקרה תיפול? טוב, די, מספיק, מה אתה מדבר? מתי פעם האחרונה נפלה התקרה במכון מאיר? אף פעם. נו, איך אני מגדיר סכנה או לא סכנה? דבר סטנדרטי שאנשים עושים אותו. אז פה לגבי דרכים בחזקת סכנה, מה אני יכול לומר? אז אחת התשובות היא, האם אנשים הולכים לסחורה? האם אדם הולך, כן, לביזנס? בדרך הזאת. אם הולכים לעשות סחורה, אל תגיד לי זה בחזקת סכנה. אם אדם הולך בשביל כסף, בשביל קיים מצווה, בטוח שאפשר. הנושא הזה ברור. וכמובן, בזמננו, כשיש לנו גם שלטון, יש מדינה, ברוך השם, כל יום להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שיש לנו פה שלטון. לא, בואו לא נתאר איפה היינו יושבים עכשיו אם לא היה פה שלטון. יושבים, שוכבים, לא יודע בדיוק איפה. איזה מצב צבירה. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. כל יום ויום, כל שעה ושעה. כמה להודות לו על הטוב הזה שגמלנו, שיש לנו פה שלטון. זה ברור. זה דבר שלא יאומן. איך יכול להיות שיש מישהו שלא מודה כל יום לקדוש ברוך הוא על זה שיש לנו פה שלטון? לא יודע, זה סרט. לנסות רק לדמיין, לחשוב מה היה בלי השלטון. שלא נדע מצרות. שלא נדע מצרות. ברור הנושא הזה? יפה. זה כל הנושא הראשוני של קדושת ארץ ישראל, מצוות יישוב הארץ. שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות ולא נשממה. שני חלקים למצווה אחת. חלק הראשון כיבוש, החלק השני יישוב. כל מקום ומקום שיש בארץ ישראל צריך להיות מיושב. זה לא אומר שבכל פינה יהיו מגדלים. גם גינות ציבוריות זה חלק מהיישוב. חלק מאיכות החיים של האדם. גם חורשה, גם יער, זה חלק מיישוב ארץ ישראל. כמובן, גם לגדל גידולים חקלאיים, זה חלק מיישוב ארץ ישראל, בוודאי, אחרת איך תחיה. מי שאין לו חקלאות, אין לו כלכלה שלו, כל מה שהוא יעשה הוא תלוי באחרים. אתה צריך לא להיות תלוי באחרים. יכול להיות הסכמים לכל מיני סחר. אבל בכל זאת, לא להיות תלוי באחרים. מתוך הכוח שלך להתפשט לדברים נוספים מבחינה כלכלית. קודם כל להתחיל פה. בסדר? זה הבסיס. מזה אנחנו מתחילים. זה מצוות יישוב ארץ ישראל. טוב. אומר הרב עכשיו, קדושת ארץ ישראל מחמת כיבושה. קדושה הטבעית שדיברנו עליה, זו אותה קדושה יסודית שבה אמרנו שהקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם הטביע בארץ את מקום משכנו. עכשיו יש רמה נוספת. רמה נוספת זה כבר שייכותנו, מציאותנו בארץ ישראל. שתי אפשרויות יש להיכנס לארץ ישראל. אפשרות ראשונה, כך היה אחרי יציאת מצרים, ישבו פה אנשים. ישבו פה אנשים והם רצו להמשיך לשבת. אבל אנחנו צריכים לבוא ולהתיישב בארץ, אז מה עושים? נלחמים. צבא. שהוא כפוף לשלטון. מי היה ראש השלטון בכניסה לארץ? יהושע. הראשון שהתחיל להילחם מי היה? משה רבנו, עצת סיחון ואוג. כן? נתן דוגמית איך נלחמה עם ישראל. בסדר? יש לתכלית. ולאחר מכן יהושע הוא זה שהנהיג את כיבוש הארץ. זאת אומרת, כל מה שהגיע אלינו, ארץ ישראל, לידינו, זה היה כתוצאה מ... כיבוש, כוחניות. ממילא, יש בעיה עם זה. מצד אחד אתה מחזיק בארץ, הכל בסדר. מצד שני, ברגע שאתה נחלש, מישהו בא, כובש ממך. אז אם כשאנחנו באנו לארץ והתיישבנו בכוח הכיבוש, התחייבנו במצוות מסוימות, ברגע שנגמר הכיבוש, חובת אותם מצוות שבאו כתוצאה מהכיבוש, בטלה. בטלה הקדושה הטבעית של הארץ? לא. אבל הקדושה שבזכותה התחייבנו בקיום מצוות היא בטלה. אני סוגר את ההיסטוריה פה. ואז לאחר, כן, סיום גלות, חורבן בית ראשון, באים לבנות את בית שני, איך עלו לארץ? כתוצאה ממה? אחרי פורים, עזרא, נחמיה, כאוטונומיה מנהלתית של מלכות פרס. זאת אומרת, באו כשלטון, באו כצבא, באו על ידי כיבוש, לא, על ידי מה? על ידי חזקה. החזיקו במקום. ואז מה אומרים כללי החזקה? אדם שהחזיק במקום, בקרקע. גם אם הוא עזב את המקום עכשיו, הקרקע שייכת לו או לא שייכת לו? שייכת לו. כי מה גרם לשייכותו לקרקע? חזקה. חזקה לעולם, לא בטלה. ההבדל ברור בין חזקת כיבוש לחזקת חזקה, קדושת כיבוש לקדושת חזקה. קדושה ראשונה שהייתה קדושה של כיבוש, ברגע שהתבטל הכיבוש, בטלה הקדושה. קדושה שנייה שהייתה קדושת חזקה, גם שהחזקה, שההחזקה בטלה, לא בטל קדושה. קדושה לא בטלה. ברור העניין? ולכן מה שאנחנו היום זה קדושת עזרה. קדושת יהושע שהייתה קדושת כיבוש, קדושה ראשונה, ברגע שנגמר הכיבוש יצאנו לגלות, היא בטלה. קדושת עזרא, עזרא ונחמיה, שהייתה קדושה שנייה, שהיא לא הייתה על ידי כיבוש אלא על ידי חזקה, לעולם לא בטלה. ולכן גם כשיצאנו לגלות אחרי חורבן בית שני, קדושת החזקה לא בטלה. ואז כשאנחנו חוזרים חזרה לארץ ישראל, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? כתוצאה מהקדושה השנייה הזאת, קדושת החזקה, לקיים מצוות התלויות בארץ. איפה? במקום שכבשו, סליחה, במקום שהחזיקו עולי בבל. לא במקום שכבשו עולי מצרים. כיבוש עולי מצרים בטלה הקדושה. חזקת עולי בבל לא בטלה. ובעזרת השם כשיהיה רוב עם ישראל, או אפילו כל עם ישראל בארץ, יחזרו כל המצוות כתיקונם גם מדאורייתא. ולזה עוד לא נכנסנו. בינתיים מה שהסברנו זה את קדושת הארץ מצד ישיבת עם ישראל בה. ולשים לב, זה פאזה נוספת על גבי הקדושה הטבעית שהיא מבריאת העולם. רמה נוספת. כי גם כשאין חזקת כיבוש, שלא הייתה חזקה בכלל, ארץ ישראל עומדת בקדושתה. אבל הקדושה הטבעית לא הקדושה של המצוות, של הקיום. כזה כך קדושה נשמתית, לא קדושה גופנית של מצוות. בסדר? יש נפש ויש גוף. הנושא הזה ברור? שתי הקדושות? כן. כן, רק כתוצאה ממה הם הצליחו להחזיק? 900 ופלוס שנים. כתוצאה מהכיבוש, יפה. ואם לרגע הם היו קצת חלשים, מה היה קורה? ואם סרם ביד, שוסים, נכון? ספר שופטים. תקופות ביניים, חלקיות, כן. זאת אומרת, הכל היה קשור בכיבוש, כן. אבל הכל כיבוש. חלקים יותר, חלקים פחות. הכל כתוצאה משלטון של כיבוש. דרך אגב, גם היום אנחנו נמצאים פה כתוצאה משלטון של כיבוש. תראו לעצמכם חס וחלילה, חס ושלום, שהיינו חלשים. אבל קיום המצוות הוא לא בא כתוצאה מהכיבוש שלנו עכשיו. הוא בא כתוצאה מזה שעולי בבל החזיקו שלא בדרך כיבוש וחזקה לא בטלה לעולם. מקומות שהחזיקו, מקומות שהם לא החזיקו, אנחנו בבעיה. כן. אילת, ערבה, לא החזיקו עולי בבל. כן? מה? מבחינת מצוות התלויות בארץ, קיום מצוות לא בארץ, נכון? תסתכל על תמרים שבאים מהערבה, השגחה של הבדה, עצמה הם כותבים על זה, בשמיטה, יבול חול. הרב משה עדיה, שיחל לו חיים טובים, רבה של אילת, מה הוא כותב? הערבה הדרומית. בסדר? תראו עם תמרים. על הקופסאות, בדץ כותבים יבול חול, הרב עדיין כותב ערבה דרומית. ברור, עכשיו זה לא חול שזה לא חלק מהחזקת השלטון בארץ. זה חול לגבי כיבוש, סליחה, לגבי החזקת עולי בבל. מה? קדושה טבעית בארץ ישראל תמיד יש. זה עוד מבריאת העולם. בוודאי. לא צריך חזקה בשביל זה. גם כיבוש קובע למצוות התלויות בארץ. כי לא כל עם ישראל פה, לא רוב עם ישראל פה. ברגע שרוב עם ישראל יהיה בארץ, הכל סגור. הכל סגור. לא יודע. אם היה דבר כזה, אפשר היה לעשות היתר מכירה. זהר בלשון. זהר בלשון. כל היתר מכירה הוא כיוון שזה מדרבנן. כל המצוות להיות בארץ שלנו היום זה דרבנן. כי אין רוב בארץ. ויש מצוות שצריך כל בארץ, כל יושביה. מחמת הימצאותנו פה. יש קדושה טבעית מעצם הבריאה, ויש קדושה של הימצאותנו פה. בסדר? בואו נתקדם, בואו נקרא בפנים. קדושתה הטבעית של ארץ ישראל באה לה מעת הבריאה, ואינה בטלה לעולם. אבל קדושה נוספת נתקדשה ארץ ישראל כאשר באו אליה ישראל וכבשוה. קדושה זו מוגדרת היא לעניין מצוות התלויות בארץ, וזו ששנינו, 10 קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומהי קדושתה שמביאים ממנה העומר והביקורים שתי הלחם, מה שהן מביאים כן מכל הארצות. קדושה זו חלה כאשר כבשו ישראל את הארץ במי יהושע. ומאז חלו על ישראל שבארץ ישראל חובת קיום כל המצוות הנוהגות בארץ. עד חורבן הבית הראשון וגלות ישראל לבבל, שאז בטלה קדושת הארץ שנתקדשה בימי יהושע לעניין המצוות הנוהגות בה. למה אמרנו? כי זה קדושה של כיבוש. כשעלו ישראל בבית שני בימי עזרא לארץ, חזרו וקידשוה, ואותה קדושה לא בטלה לעולם. ומה בין קדושת המקדש לקדושת יתר ארץ ישראל? ומה בין קדושה ראשונה שבטלה לקדושה שנייה שלא בטלה? על זה כתב הרמב״ם. והנה פה יש לנו עוד פעם הלכות, הלכה ג' וד' בפרק רס"ו. ולכן אני אומר במקדש וירושלים, קדושה ראשונה קדישה לעתיד לבוא, וקדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם לא קדישה לעתיד לבוא. לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם. מה זה והשימותי את מקדשכם? תרתי דסתרי. או שזה שממה, או שזה קודש. הוא אומר, ואמרו, אף על פי ששימומים, בקדושתן הם עומדים. אף על פי ששוממים, בקדושתן הם עומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות, אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן הארץ ישראל. וכיוון שעלה עזרא וקידשה, לא קידשה וכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה. ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולה בבל, ונתקדש בקדושת עזרא השנייה, הוא מקודש היום. ואף על פי שנלקחה הארץ ממנו, כן? וחיה בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו בהלכות תרומה. וכוונת הרמב״ם בכותבו על הדרך שביארנו בהלכות תרומה היא לומר שחיובה מנומין התורה למדרבנן, כפי שביאר בעצמו הטעם בהלכות תרומה וזה לשונו, התרומה בזמן הזה, ואפילו במקום שהחזיקו עולה בבן, ואפילו בימי עזרה, אינה מן התורה, אלא מדבריהם. שאין לך תרומה של תורה, אלא בארץ ישראל בלבד. ובזמן שכל ישראל שם, שנאמר כי תבואו, בעד כולכם, כשהיו בירושה ראשונה, או כמו שהם עתידים לחזור בירושה שלישית, ולא כשהיו, רוצה לומר כפי שהיו, בירושה שנייה, שהייתה בימי עזרה, שהייתה ביאת מקצתן, ולפיכך לא חייבה אותן מן התורה. וכן נראה לי שועדים במעשרות, שאין חייבים בזמן הזה, אלא מדבריהם כתרומה. זאת אומרת, כל מה שיש לנו היום, עדיין אין פה ביאת כולכם, ואם אין ביאת כולכם, אין חיוב מן התורה. כל מה שאנחנו חייבים היום, זה מצד קדושה שנייה, שהיא מדרבנן. ולשים לב דרך אגב, משהו ככה קטן, עזרא היה מאוד פרגמטי. הוא רצה שיהודים יחזיקו בארץ ישראל. הוא ידע שיש מקום בארץ ישראל, סביבה בארץ ישראל, ששם יש עניים. אם אתה תגיד להם להפריש תרומות ומעשרות, ותגיד להם לשמות בשביעית, לא יצליחו להחזיק בארץ. לא יצליחו. פשוט לא יוכלו להתקיים. שמיטה שנה שלמה ומעשרות כל פעם. בקושי יש שם פרנסה. איפה המקום הזה? בית שאן. ערביים לא הגיעו בכלל. בית שאן זה מובלעת. מובלעת כזאת שבה לא חלים בצוות התלויות בארץ. מצאו פסיפס ברחוב. יודעים איפה זה רחוב? יישוב דרומית לבית שאן. בסדר? שם מצאו רצפת פסיפס שבה יש רשימה של בערך 30 יישובים שהם נחשבים לבית שאן, שעזרא לא קידש בקדושה שנייה. ממילא כל האזור הזה פטור מתרומות ומעשרות, ולא צריך בכלל לשמור שמיטה. כיוון שעזרא לא תיקן, כמובן שגם היום לא. היום, מספק, זה השדה אליהו, טירת צבי, שלוחות, כל האזור הזה. רחוב, שדה תרומות. כל האזור הזה, איפה זה בדיוק הגדר של בית שאן? ברור לנו שזה לא העיר שמצאו בארכיאולוגיה כעיר. למה? כי בתוך העיר היו בתים, לא היו שדות וגידולים. רואים את זה? תקופה הרומאית. ברור, זאת אומרת זה מסביב. אז איפה זה בדיוק, איפה הגבולות של בית שאן בדיוק? לא יודעים. בגלל שלא יודעים, אז מספק מעשרים בלי ברכה. אין שם מעשר בברכה. מי שגר בבית שאן ויש לו עצים בבית, יש לו שדה, יש לו איזה קרם, לא יודע מה. הוא לא צריך לעשר. טוב, לא יודעים בדיוק איפה ולמה. ספקות כאלה, ספקנים. טוב, תעשר בלי ברכה. כשבעצם בבית שאן, בגלל שעזרא ראה את מצבם הכלכלי של אנשי בית שאן, אז הוא אמר, לא מכיל את קדושת הארץ במקום. לא צריכים לשמור מצוות התלויות בארץ ולא שמיטה. אבל קדושת ארץ ישראל, קדושתה הטבעית של ארץ ישראל נמצאת שם. זה הבסיס של מצוות התלויות בארץ. זאת אומרת, של קדושת הארץ עצמה, יותר נכון. קדושת הארץ הטבעית פלוס קדושת הארץ שמובילה אותנו אחר כך לשמירת מצוות התלויות בארץ. בעזרת השם, בשבוע הבא, נתחיל בדיוק את הנושא של המצוות עצמם. בפרטות מצוות התלויות בארץ, כלאיים, עורלה, נטע רבעי, כל מה שקשור למצוות האלה, כולל למעשה מה אנחנו עושים היום. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך. כן.